אנחנו היום מתחילים שיעור על פרשת השבוע, פרשת ויחי, פרשה אחרונה של ספר בראשית. ובפרשה הזו אנחנו לומדים במרכז הפרשה, באריכות יחסית, על הברכות שיעקב מברך את בניו. הוא קרא להם, אסף אותם. יש כאן באספה שהוא אסף את הבנים, אנחנו מוצאים שהוא אסף אותם בהתחלה למטרה אחת, כשהוא רצה, במטרה הייתה לספר להם מתי משיח יבוא. כלומר להם, יאספו ויגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. המטרה הייתה, כמו שרש"י אומר במקום, הוא רצה לגלות את הקץ. אבל לא היה הזמן, אז הסתלקה ממנו שכינה. כתוב בפסוק ב' מיד לאחר מכן, עוד הפעם, יקבצו ושימו בני יעקב ושימו אל ישראל אביכם. זאת אומרת, פסוק ב' חוזר לכאורה ממש על הרעיון של פסוק א', הוא אומר להם עוד הפעם, יעצפו, אני רוצה לדבר אליכם. אבל פה הוא כבר אוסף אותם למטרה אחרת. פה הוא אוסף אותם בשביל להוכיח אותם ולברך אותם. יש דברי תוכחה ודברי ברכה לכל אחד מהשבטים. כל אחד מקבל איזושהי אמרה, משל, הוא ממשיל כל בן עם משהו אחר, יהודה הוא ממשיל אותו לאריה, גור אריה יהודה, יש לנו את דן, הוא ממשיל אותו לנחש, לזבולון הוא נותן את החוף ימים וכו' וכו'. כל אחד ואחד מקבל את העניין שלו. לאחר מכן אנחנו מגיעים לסיום העניין, כשיעקב מסיים עם כל הבנים, אומרת לנו התורה, זה בפרק ממתת, פסוק חף חת, כל אלה שבטי ישראל 12, וזאת אשר דיבר להם אביהם ויברך אותם, איש אשר כברכתו בירך אותם. זה הסיום של העניין. פה בפסוק הזה, ועליו נתעכב, וממנו נראה את כל ההתייחסות של הברכות לכל עם ישראל, יש כאן בפסוק הזה במדרשים וגם רש"י, ואנחנו נראה גם את המדרשים וגם את רש"י. מה לא מובן פה בפסוק? אז יש אופנים שונים איך לשאול את השאלה על הפסוק. יש מדרשים ששואלים שיש כאן בפסוק מילים מיותרות. מדוע? כי אם כתוב בפסוק וזאת אשר דיבר להם אביהם ויברך אותם, אז למה צריך להיות כתוב אחרי שלוש מילים בירך אותם? למה פעמיים? כתוב כבר ויברך אותם, אז למה עוד הפעם איש אשר כברכתו בירך אותם? רש"י אבל לא שואל את השאלה בצורה כזו, רש"י שואל את זה אחרת. רש"י שואל שלכאורה אם כתוב איש אשר כברכתו, אז היה צריך להיות כתוב ברכתו, הרי זה לשון יחיד, הוא מדבר לכל אחד באופן אישי. היה צריך להיות כתוב איש אשר כברכתו בירך אותו. למה כתוב איש אשר כברכתו בירך אותם? יש כאן איזה אי התאמה בין הלשון יחיד ללשון רבים. זה הצורה איך שרש"י שואל את השאלה. מה התשובה לדבר הזה? נקרא את לשונו של רש"י. רש"י אומר כך, וזאת אשר דיבר להם אביהם ויברך אותם. פרק ממתת, כמו שאמרנו, פסוק חף חת. אומר, נצטט את לשונו של רש"י. ועלו יש מהם שלא ברכם, אלא קינטרן. רש"י גם שואל את זה בצורה כזו, והרי יש ביניהם בכלל שהוא לא בירך אותם, כמו למשל ראובן, שמעון ולוי, שאנחנו רואים בתחילת הברכות, הוא רק נתן להם דברי תוכחה. אלא כך פירושו. וזאת אשר דיבר להם אביהם, מה שנאמר בעניין. שכל אחד קיבל מאבא שלו, הוא קיבל מה שכתוב ספציפית לכל אחד ואחד מה שכתוב. יכול שלא בירך לראובן, שמעון ולוי, תלמוד לומר ויברך אותם כולם במשמע. קודם כל דע לך, אומר לך רש"י, שהוא בירך את כולם. לא תגיד שיש כאלה שלא קיבלו ברכה, כולם קיבלו ברכה. אבל אחרי זה מתייחס רש"י לשאלה ששאלנו, למה כתוב בירך אותם ולא בירך אותו. וזה הקטע הבא ברש"י. אומר ככה, איש אשר כברכתו, ברכה עתידה לבוא על כל אחד ואחד, בירך אותם. שואל רשי, לא היה לו לומר אלא איש אשר כברכתו בירך אותו, מה תלמוד לומר בירך אותם? אלא, עונה רשי תשובה, וזה פה אנחנו נראה עוד מעט איך רשי עונה את התשובה לשאלה, אנחנו נראה איך המדרשים עונים את התשובה, ופה נראה נקודה, הסתכלות מעניינת מאוד בנושא הזה של הברכות והשבטים. רשי אומר כך, לפי שנתן ליהודה גבורת אריה, ולבנימין חטיפתו של זאב, ולנפתלי קלותה של איילה, כיוון שיעקב אבינו נתן לכל אחד ואחד לכאורה איזשהו ייחודיות שהוא לא נתן לאחר, יכול שלא כללן כולם בכל הברכות, הרי היינו יכולים להבין שלכאורה יהודה מקבל רק הגבורה של אריה ואין לו שום קשר לזאב, נפתלי מקבל איילה ואין לו שום קשר לאריה. תלמוד לומר בירך אותם, מה הכוונה בירך אותם? לכולם יש את הכל. זה מובן מרשי. אמנם אתה רואה שזה קיבל אריה וזה קיבל זאב וזה קיבל נחש וכולי, אבל כולם יש להם את הכל. רגע, אז אם לכולם יש את הכל, אז למה אם כך צריך לדבר לכל אחד באופן אישי? אז תגיד, תגיד, תאסוף את כל הבנים ותגיד, כולכם יש לכם את הכל. כמובן שיש לכאורה אצל כל אחד את מה שאצלו יותר בולט, שזה בשבילו דבר עיקרי, ויש לו את הדברים האחרים שהם בשבילו כדברים שוליים או תת או לא עיקר, וכמו לדוגמה כל יהודי צריך לקיים את כל התרי"ג מצוות, אבל יש אחד שנאמר עליו שזהיר תפי, הוא זהיר יותר בעניין מסוים, יש לו חיות יותר בעניין מסוים, הוא יושב אוהל לומד באוהלה של תורה, והשני הוא בעל עסק שקשור יותר לעניין של גמילות חסדים, למרות שגם זה חייב בתורה וגם זה חייב בגמילות חסדים, אבל יש לכל אחד את הייחודיות שלו, אבל כולם בעצם שייכים להכל. ככה מובן, ככה מכללות דבריו של רש"י. אבל אם נרצה לדייק ולראות את העומק ומה באמת מיוחד בדברי רש"י, כדי לחדד את דברי רש"י, לצורך זה אנחנו צריכים לראות איך אותו רעיון מופיע במקומות נוספים, במדרשים שלכאורה רש"י לקח את זה מהם. לראות איך אותו רעיון בדיוק מופיע במדרשים. אני אביא לכם שתי מדרשים נוסף על רש"י, שבהשקפה הראשונה הכל נראה אותו דבר, רק שינוי סגנון אולי, אבל כשנדייק נראה עד כמה בכל אחד יש גישה אחרת איך להסתכל על העניין, ונראה מתוך זה מה מיוחד ברש"י. מה כתוב במדרשים? הנה, יכולים לראות מבפנים את לשון המדרשים. כשנראה אותיות בפנים, אותיות מחכימות, נוכל לראות מה המשמעות של כל אחד. המדרש הראשון שאנחנו נצטט, זה יהיה מה שכתוב במדרש תנחומה. מדרש תנחומה כתוב כך, לשונו של המדרש. תאמר שזה גדול מזה, הרי כללן כולן באחרונה. זאת אומרת, מה אומר מדרש תנחומה? אם לא היה לנו את הפסוק האחרון, היינו יכולים לחשוב שאחד יותר גדול מהשני, אז הוא כלל את כולם באחרונה, שלא יהיה אחד יותר גדול מהשני. נצטט עוד קטע בדברי תנחומה, הוא מביא משל. לפי שחלק להם את הארץ, ונתן ליהודה ארץ שעושה שעורים, ולבנימין ארץ שעושה חיטים, אף על פי כן כללן אילו באילו, שיהיו אוכלים אילו משל אילו. זאת אומרת, אצל יהודה יש שעורים, הוא יקבל חיטים מבנימין. אצל בנימין יש חיטים, הוא יקבל שעורים מיהודה. זה הלשון בתנחומה. על פניו זה נראה אותו רעיון כמו שאמרנו קודם. נראה את הציטוט הבא של בראשית רבה, שגם מתעכב על אותו פסוק. הוא גם שואל את אותו שאלה, ומה הלשון לבראשית רבה? חזר וכללן כולם כאחד, והשען עריות והשען נחשים. זאת אומרת, שוב רואים את אותו רעיון, שלא נחשוב שאריה יהודה הוא אריה ודן הוא נחש, כתוב בסוף הפסוק, איש אשר כברכתו בירך אותם, ומה היה הכוונה בירך אותם? שכולם יהיו בעצם שייכים לכל הדברים, ולכולם יש את הכל. ככה זה מובן מדברי הלשון בבראשית רבה. רש"י קראנו כבר קודם, אבל נחזור שוב על השאלה שכבר דיברנו על זה קודם, מה באמת המיוחד שאומרים שיש לכולם את הכל? כאן אומנם כתוב בדף בצורה מאוד מקוצרת, ונעריך בזה קצת יותר. כשאנחנו אומרים שכל אחד מקבל את המעלות של כולם, יש כמה אופנים איך להסתכל על זה. אפשר לומר באופן אחד שכל אחד יש לו משהו שאין לשני. מה שכן, אחד יכול ליהנות גם ממה שיש לשני. נסביר את הדברים במשל. לדוגמה, ניקח את שני השבטים המפורסמים, יששכר וזבולון. יששכר וזבולון הם זוג שמופיעים לנו בהסכמים שיש בין לומדי תורה לבין בעלי עסק. ידוע שיש הסכם יששכר וזבולון. מה היה ההסכם שיששכר עשה עם זבולון? יששכר אמר לזבולון, אני יושב ולומד כל היום תורה, ואין לי אפשרות ללכת לעבוד ולהביא פרנסה לבני ביתי. אתה זבולון לחוף ימים משכון, אתה עושה כל הזמן פרקמטיה ועסקים. אז בוא נעשה עסקים בינינו, נעשה בינינו ביזנס. אני אתן לך חלק מהתורה שלי, יהיה לך זכות בתורה שאני לומד, וזבולון יפרנס את בני ביתו של יששכר, ואז כל אחד נותן לשני את חלקו. מה יוצא אבל לפי צורת הביזנס הזו? יששכר נשאר אדם שהוא קשור רק לתחום אחד, של לימוד תורה. זבולון נשאר בתחום שלו, בתחום של הביזנס. מה זאת אומרת כולם מקבלים מהכל? יששכר נהנה מהתוצאות של זבולון, מהכסף. זבולון נהנה מהתוצאות של יששכר, מהמעלה של הלימוד. אבל זה לא שיששכר מקבל את מה שיש בפועל לזבולון, לא שיששכר הופך להיות זבולון, לא שזבולון הופך להיות יששכר. זבולון יישאר בעל עסק, ויששכר יישאר תלמיד חכם שיושב ולומד תורה. רק הם יקבלו אחד מהשני את התועלת, את התוצאה של המעלות שיש לשני. זה גם דבר נפלא, זה גם דבר טוב, זה גם שותפות, זה גם הרי על חיבור שיש לכולם את הכל, אבל זה סוג חיבור ברמה מאוד נמוכה, שבסופו של דבר הם שונים אחד מהשני. בסופו של דבר אתה ממש יכול לדרג אותם, וכל אחד הוא בתחום שאינו דומה לשני. כל החיבור שביניהם זה רק במסקנות ובתוצאות, בשורה התחתונה, הם מתחברים, אבל הם לא הפכו להיות ממש אחד דומה לשני. זה אופן אחד. אופן שני, אפשר לעלות לרמה יותר גבוהה. מה זה הרמה יותר גבוהה? שכל אחד בסופו של דבר מקבל לא רק את התועלת, את התוצאה של המעלות של השני, אלא שכל אחד יש בו במינון מסוים גם את מה שיש לשני. באופן מסוים, זאת אומרת, אם נגיד שלמשל ליהודה יש את המעלה שהוא אריה, ולדן יש את המעלה שהוא נחש, עם כל המעלות והתכונות שהאריה והנחש הם בעצם רק משלים, וכל אחד מה הוא מראה, אנחנו באים ואומרים בסופו של דבר גם דן הוא אריה, וגם יהודה הוא נחש, וגם יהודה וגם דן הם כמו איילה, כמו נפתלי, וגם נפתלי הוא כמו וכולי. זאת אומרת, לא רק שכל אחד נותן לשני את ה מעלה, את התוצאה שיוצא מהמעלה שלו, אלא בסופו של דבר אמנם עיקר עניינו של יהודה זה אריה, אבל גם את המעלה הזו של אריה יקבל גם דן לדוגמה. זה כבר התקללות ברמה יותר גבוהה, ואם נרצה להשתמש בזה באותיות יותר מובנות שנרחיב את זה אחר כך, זה למשל שאם נבוא ונגיד שגם בעל עסק צריך להשקיע זמן לעניינים של גמילות חסדים עם אחרים. סליחה, גם בעל עסק צריך להשקיע זמן לחטוף וללכת ללמוד תורה. ולא להגיד אני סומך על יששכר שאני מקבל ממנו את הזכויות של התורה שלו, אלא בוא נלמד גם תורה קצת. וכנ"ל בעל תורה צריך מפעם לפעם קצת ללמוד איך לעשות חסדים, לקחת את המעלות של זבולון. זה כבר סוג התקללות ברמה יותר גבוהה. זה לא רק שאני מקבל את הזכויות של השני, אני גם באיזשהו מינון הופך להיות כמו השני. זה רמה יותר גבוהה. שתי הרמות האלה, אם נקרא עוד הפעם את הלשון שיש לכם, את המדרש תנחומה ואת המדרש בראשית רבה, נראה שזה ההבדל ביניהם. במדרש תנחומה, שזה הציטוט הראשון בדף, מה כתוב? תאמר שזה גדול מזה, מה קראנו קודם? האם אחד גדול מהשני? אומרים לא. כל אחד בסופו של דבר מקבל מהשני. ואיזה דוגמה מביא המדרש תנחומה? אחד גודל אצלו שעורים, אחד גודל אצלו חיטים. אז מה, זה יפסיד שעורים וזה יפסיד חיטים? אומרים לא, אוכלים אילו מאילו. אבל בסופו של דבר, איפה גודל השעורים? אצל יהודה, לא אצל בנימין. איפה גודלים החיטים? אצל בנימין, לא אצל יהודה. רק מה? בנימין מוכן לתת את התוצרת של החיטים גם ליהודה. ויהודה ייתן את התוצרת של השעורים גם לבנימין. אבל זה לא שיצמח אצל בנימין שעורים, ולא שיצמח אצל יהודה חיטים. זה הרמה הראשונה, כמו שאמרנו קודם, שיששכר מוכן לתת את הזכויות של התורה שלו לזבולון, זבולון מוכן לתת את הכסף שלו ליששכר, אבל לא שיששכר הופך להיות גם בעל עסק, ולא שזבולון הופך להיות גם תלמיד חכם. שלא קוראים אבל את בראשית רבה, הוא עולה ברמה. מה כתוב בראשית רבה? חזר וכללן כולם כאחד, ועשאן עריות, ועשאן נחשים. מה זאת אומרת? שבסופו של דבר, יעקב אומר שיהודה צריך לתת לבנימין קצת את תכונת האריה, שבנימין יקרא אריה. השען הריות פירושו שבסופו של דבר גם הוא יקבל את המעלה הזו. לא. אחד מקבל את זה מהשני.
לא. זה היה הראשון.
הראשון זה אחד מקבל מהשני את התוצאה. והשני פירושו שאחד מקבל מהשני לא רק את התוצאה, אלא גם את המעלה של הדבר. הרבה יותר מזה.
אחד מקבל מהשני, או שהוא מראש נתן לכולם את
הכל? לא, מראש נתן לכולם זה כבר רשי, זה כבר משהו אחר.
למה? זה מה שאומר, דיינו שכולם כלולים כאחד.
חזר וכללן כולם כאחד, והצעה נריות והצעה נחשים, באופן כזה שאומנם, איך אתה שואל, לכאורה זה לא כתוב כאן, אבל לא הבאתי את כל הציטוט, יש בהמשך דבריו של של בראשית רבה, לא באותו מקום ממש, אלא במקום אחר, שהוא מתייחס לזה, הוא אומר את הלשון, עשה אותם יונקים זה מזה. זאת אומרת, פה זה נראה אותו דבר, באמת יש המשך, באמת היה מתאים באמת להוסיף גם את הלשון שכתוב בראשית רבה במקום אחר, עשה אותם יונקים זה מזה. אחד יונק מהשני, אבל בסופו של דבר מה הוא יונק מהשני? לא רק את התוצאה, אלא את התכונה עצמה. רשי אומר משהו אחר לגמרי. רשי אומר שיעקב אבינו ממנו באה הברכה הכללית לכולם, לא שהוא נתן לכל אחד מעלה פרטית ואומר לו אתה תיקח בסופו של דבר ותיתן לזה ואתה תיקח ותיתן לזה, אלא מקור הברכות שזה יעקב, הוא נותן בסופו של דבר לכולם את כל המעלות. זה לשונו ברש"י, יכול שלא כללן כולם בכל הברכות. אז איך קראנו קודם ורשי תלמוד לומר שמה הרשי אומר? שבירך אותם הוא בירך את כולם בכל הברכות. זה כבר משהו אחר לגמרי, ופה אנחנו נראה מה המשמעות של זה, ואיך כל זה אפשר לתרגם את זה בעבודה רוחנית. ובעצם אפשר לשאול כאן שאלה. מה השאלה? לכאורה, מה הפירוש של המילה ברכה? לפעמים הולכים לבקש ברכה מהצדיק. מה זה ברכה? אנחנו יכולים לחשוב, הצדיק נותן, מה הבעיה? מה שאתה רוצה, הוא אומר והוא סוגר עניין. אם זה הפירוש ברכה, אנחנו מכירים בפרשתנו סיפור עם מנשה ואפרים. מה היה עם מנשה ואפרים? שיעקב מחליף, סיכל את ידיו, שם את יד ימינו על הצעיר, על אפרים, ויד שמאלו על הבכור, על מנשה. יוסף מנסה להחליף חזרת הידיים, אומר לו יעקב, לא, נכון שמנשה הוא הבכור, אבל אחיו הקטן יגדל, מגיע לו לקבל את יד ימין. שאלת השאלה, מה הבעיה ליעקב? עכשיו אתה הרי מברך אותה, אבל תברך את מנשה שהוא יהיה גדול. הרי אתה מברך, אז למה אתה צריך להפור? אתה עכשיו יש לך את המפתח בפה, תחליט שיעקב אבינו מחליט עכשיו, מנשה הבכור יקבל את הברכות שיהושע בינו ניתן ממנשה, ואפריים הוא צעיר, יישאר צעיר. למה הוא לא עושה את זה? למה הוא צריך להפוך את הידיים? סימן שברכה זה לא שהצדיק הולך להמציא דברים שלא קיימים. ברכה פירושו של דבר שהצדיק רואה מה נמצא וקיים כבר מראש, לפני שבכלל הצדיק פתח את הפה, כבר מגיע לאותו אחד את העניין. יכול להיות שיהיה איזה סתימה במהלך והוא לא יקבל את זה, יהיה איזה סתימה בצינור, מלמעלה החליטו בראש השנה שהוא אמור לקבל שפע רב, ועכשיו יכול להיות שהוא במעשים שלו אולי חלילה לא ראוי, כי יכול להיות שאיזה סתימה תעצור את השפע. הצדיק לוקח ועושה פתיחה לצינור ואומר ברכה מלשון הברכה, הוא ממשיך את השפע, מוריד את זה על הברכיים, אומר מה שנמצא למעלה, מה שנמצא בבריכה למעלה ירד למטה על הברכיים בברכה של הצדיק וירד עד למעלה. זה מה שהצדיק עושה. אז יעקב רואה שאפריים יש לו שפע גדול יותר ממנשה, הוא לא יכול להפוך. מה שהוא רק יכול לעשות, להוריד את זה שזה ירד למטה, שלא יהיה מעצור בירידה. זה המשמעות של ברכה. מה אם כך נעתיק את הרעיון הזה אלינו? יעקב יושב אחר כך לא עם מנשה ואפריים, הוא יושב עם כל הבנים שלו. הוא נותן לכל אחד את הברכה שלו. מה פרושה הוא נותן לכל אחד את הברכה שלו? נותן לכל אחד את מה ששייך באופן פרטי אליו. מה אחר כך כתוב? לפי התכונות שלו, לפי השליחות שלו בעולם, לפי הכוחות המיוחדים שכל, לפי הנשמה שלו, כל אחד קיבל משהו מיוחד. באופן אישי, למדנו שכל אחד קיבל אישי. לאחר מכן כתוב בערך את כולם, מה פירוש? בסופו של דבר, נתן לכולם את הכל. שאלת השאלה, איך הוא יכול לתת לכולם את הכל? הרי אם ברכה פירושו שאתה נותן לכל אחד את מה ששייך לו, אז איך אתה יכול פתאום להחליף ולתת ליהודה את הכוח של אריה, ואחר כך להגיד שכולם מקבלים אריה? לתת לדן את הנחש ולהגיד כולם מקבלים נחש, הרי אמרנו שזה לא מתאים. לכאורה איך זה מסתדר? אז המשמעות פירוש הוא כזה. בעבודת השם, יהודי צריך לעבוד את השם ולעשות את כל מה שמוטל עליו, כל התרייג מצוות והכל הכל צריך לעשות, ואין שום דבר שיהודי פטור ממנו. כל אחד יש לו את העניינים שצריך לעשות והכל חייבים לעשות. אבל סוף סוף כתוב שבעבודת השם יש דרכים שונים. יש 12 מסילות, 12 דרכים שונים בעבודת השם, וכל אחד איש במסילתו יעלה. כשנקרא הים בים סוף, הוא לא נקרא פתח אחד כפי שמציירים כולם בציורים, שהים נפתח בים גדול וכולם עברו. כתוב לגוזר ים סוף לגזרים. מה זה לגזרים? היו גזרים שונים. הים נקרא ל-12 גזרים. כל שבט הלך במסלול שלו, בקו שלו. ככה זה היה פיזית, פשוט, כפשוטו. אבל זה הרבה יותר עמוק. כל אחד הולך ומתחבר לקדוש ברוך הוא בקו המיוחד שמאפיין אותו, והשני מאפיין אותו קו אחר. יש לנו לכל שבט את הדגל שלו במדבר, לכל שבט היה את הצבע שלו, וכל הצבעים והדגלים יש להם, זה לא רק סתם בחרו באנדנדין או זה יקבל צבע כזה וזה צבע כזה. כל צבע יש לו משמעות, על פי שלומדים את סודות הדבר אז מבינים גם מה הקשר בין הצבע לשבט. כל שבט יש לו את המשמעות שלו, וכל אחד מקבל ממש שהוא מייחד אותו. אז יש לנו 12 דרכים בעבודת השם, שונים זה מזה. אבל בסופו של דבר, כולם צריכים את כל הדרכים. נכון שכל אחד יש לו את הייחודיות שלו, אבל בסופו של דבר כולם צריכים לקבל מכולם. ופה יש לנו שלוש אופנים, שלוש רמות, איך אחד מתחבר עם השני. ואילו שלושת הרמות שדיברנו, אבל לפני שנראה את שלושת הרמות, רק כדי לסבר את האוזן, מה זה נקרא 12 דרכים בעבודת השם? למה הכוונה? אז אולי ניקח לך דוגמה מראובן ושמעון למשל. מה מאפיין את ראובן? מה מיוחד בראובן? ומה מיוחד בשמעון? מה שונה ראובן משמעון בעבודת השם? ראובן, כתוב עליו שעבודת השם שלו זה עבודה של ראייה. למה קוראים לו ראובן? ראובן, במילה ראובן מה יש לנו? ראייה. ככה גם כתוב בתורה, למה קראו לראובן ראובן? כי ראה. שמעון, מה יש לנו במילה שמעון? שמיעה. כתוב שראייה ושמיעה זה שתי דרכים בעבודת השם, שמה ההבדל ביניהם? כתוב שראייה קשור לאהבה, אהבת השם. שמיעה קשור ליראת שמיים, יראת השם. למה ראייה קשור לאהבה ושמיעה קשור ליראה? כי ראייה מראה שאתה קרוב לדבר. אני רואה את הדבר, פירוש שאני קרוב לזה, אני יכול לראות את זה. לשמוע זה אומר שאני רחוק מהדבר. אני רק שומע, אני לא יכול לראות. אהבה באה מקירוב. ככל שאתה מתקרב אליו, מבין את הקרבה שלך אליו, אז אתה גודל את האהבה שלך אליו. יראה באה מריחוק. ככל שאתה מבין שהוא גדול, ככל שאתה מבין את הדיסטנס שיש ביניכם, ככל שאתה מבין את הקטנות שלך ואת הגדלות שלו, אז אתה רואה כמה אתה רחוק, זה מגדיל את היראה שלך. שמיעה זה דרך של יראה, וראייה זה דרך של אהבה. ראובן מסמל עבודת השם באופן של אהבה, ושמעון זה עבודה באופן של יראה. יש כאלה שקשורים יותר לזה ויש כאלה שקשורים יותר לזה, אבל בסופו של דבר יהודי צריך שיהיה לו גם אהבת השם וגם יראת השם. בסופו של דבר כולם צריכים שיהיה להם את הכל. או כמו לדוגמה שהזכרנו כבר קודם, יששכר וזבולון. יששכר זה קו של לימוד תורה, זבולון זה קו של גמילות חסדים ועשיית מצוות. בסופו של דבר צריך כל אחד גם את יששכר וגם את זבולון, וככה על הכל שבט ושבט יש לו את הקו המיוחד שלו, אבל בסופו של דבר צריכים שכולם יהיה להם את ההתחברות של כולם. איך מתחברים עם כולם? אז פה למדנו שלושה דרכים איך מתחברים אחד עם השני. יכול להיות שההתחברות של אחד לשני תהיה ברמה נמוכה. מה פירוש ברמה נמוכה? לא שאני ממש יהיה דומה לשני, לא שממש אני אהיה כמוהו ויקבל ממש את הדרך שלו. אם הוא מאופיין בדרך של אהבת השם, אני לא קשור לאהבת השם. אני יכול לקבל ממנו קצת ככה באופן כללי, שיהיה לי אני אדבק בהתלהבות שלו, אז אני גם קצת, אבל לא ממש יהיה לי אהבת השם, אני שייך ליראת השם. וכנ"ל הפוך. זה הדרך הראשונה שהזכרנו בהתחלה, זה הדרך שכל אחד מקבל מהשני רק את התוצאה. יכול להיות יותר מזה, שאני אעתיק, שיהיה לי ממש דומה למה שיש לו. למה אני יכול לקבל גם מה שיש לו? מכיוון שאני שייך גם לזה, זה לא שאני מקבל משהו, הוא עושה לי טובה. אלא מצד המהות של יהודי, הוא יכול לקבל, כי יש לו בפוטנציאל היהודי שלו גם את זה וגם את זה, והוא צריך שיהיה לו את שני. אבל בסופו של דבר, ראובן הוא מיוחד בקו של ראובן, ושמעון בקו של שמעון. בא רשי ומחדש לנו חידוש נפלא. יעקב אבינו יכול במהות שלו לתת לכולם את הכל. והרי שאלנו קודם, איך הוא יכול לתת? הרי כשהוא מברך, הוא נותן לכל אחד מה שיש לו, משהו מיוחד בו, והוא לא יכול לתת לו משהו שאין לו. אומר לנו רשי דבר כזה, יעקב הרי הוא האבא של כולם. יש את השבטים, את הבנים של יעקב כפי שהם בעולם שלהם, ויש איך שכולם כלולים באבא, ביעקב. יעקב כשהוא מרומם את כולם אליו, אז איך כולם נמצאים אצל יעקב? כשיעקב מרומם את כולם, אז כולם בעצם אחד. איך כתוב? ברכנו אבינו, כולנו כאחד. מתי שבולט אצלנו אבינו, מתי שהאבא מאיר אצלנו, מתי שאנחנו קשורים לאבינו, אז כולנו כאחד. אז כולנו בעצם ממש כאחד, זאת אומרת שמתגלה שזה לא אני שונה ממך, אלא כולנו בעצם זה ממש נקודה אחת. זה כמו השרים המנוגדים בעבודתם, כשעומדים לפני המלך, אז אין הבדל בין השר הזה לשר הזה, שיכול להיות שכשהם נמצאים כל אחד במשרד שלו, הם ממש רבים אחד עם השני, וכל אחד מושך תקציב לכיוון שלו, ובשום אופן לא ייתן לשני, וממש מרגיש את הייחודיות שלו, ויפרסם כמה הוא טוב יותר, פחות יותר מהשני, וכמה הוא מבצע יותר את ענייני המלך, יותר מהשני וכן הלאה. כשעומדים אבל ליד המלך, הם כולם מרגישים שבעצם יש לכולם מטרה אחת, להביא את רצון המלך למדינה, ובעצם כשכולם אמורים להביא את אותו מטרה, אז אין הבדל בין אחד לשני. אחד שמח במעשה השני, כי הם מרגישים שהם עושים בסופו של דבר את אותו מטרה. מתי הם יכולים להרגיש את זה? רק כשעומדים ליד המלך. כי אחרי שהם יצאו החוצה וכל אחד יהיה בעולמו, שוב כל אחד מחפש את הייחודיות שלו. יעקב אבינו פה, בפסוק האחרון, הוא רומם את כולם לרמה כזו שהם יהיו אצל האבא, בעולם של האבא, שיהיה את המצב של ברכינו אבינו כולנו כאחד. ואז בא יעקב אבינו ואומר, אני מצד המקור נותן לכולם את הכל. מה זאת אומרת באותיות פשוטות נותן לכולם את הכל? הרי סוף סוף הבעל עסק הוא לא אדם שתורתו אומנותו. הבעל עסק הוא סוף סוף הוא בעל עסק. גם אם הוא יקדיש 10 דקות ללמוד תורה, או שעה ללמוד תורה, אבל בסופו של דבר הוא בעל עסק, הוא לא תלמיד חכם. באה תורת החסידות ומגלה לנו מה שרשי אומר, אתה יכול להיות בעל עסק, אבל אתה יכול להיות גם תורתו אומנותו. איך זה הולך ביחד? תחליט שבשעה הזו, בשבוע שאתה לומד תורה, כל העולם לא קיים. אין אף אחד, אין טלפונים ואין פלאפונים, אין ביזנס, שום דבר לא קיים. הכל נסגר והכל נגמר. עכשיו אני נמצא באופן שתורתו ובאמנותו ואין שום דבר בעולם. זה לא קל, כי אם אדם הוא בעל עסק, אז העסק עובד אצלו בראש כל הזמן, אבל פה יעקב אבינו רומם את זבולון שהוא יהיה יששכר. לא רק שהוא יקבל את הזכויות של יששכר, כמו הרמה הראשונה, לא רק שהוא יקדיש קצת זמן ללימוד התורה מפעם לפעם, כמו הרמה השנייה, אלא שהוא יהיה יששכר, שהוא יהיה תורתו אומנותו ממש. זאת אומרת שהוא יוכל, אמנם שעה אחת, אבל בשעה הזו, אין שום דבר בעולם, רק יששכר, רק תורתו אומנותו. אותו דבר הפוך. אדם שהוא בעל עסק, סליחה, אדם שתורתו אומנותו, מגיע הזמן, כמו שכתוב בגמרא, מי הסמל של תורתו אומנותו בשבילנו, מכל התנאים שאנחנו מכירים אותו, הוא הסמל של תורתו אומנותו? רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי תורתו אומנותו. אומרת הגמרא, והאם רבי שמעון בר יוחאי לא הפסיק ללמוד תורה בערב סוכות, לקחת את המקל ואת הפטיש, את המצמר, לבנות סוכה? הוא ודאי הפסיק, סגר את הספר והלך לבנות סוכה. אז באותו זמן הוא סגר את הספר והוא נהיה זבולון. עכשיו צריך להתעסק במצוות. זאת אומרת שבסופו של דבר גם יששכר הוא זבולון לפעמים, וגם זבולון הוא יששכר לפעמים, וגם ראובן הוא שמעון לפעמים, וגם שמעון הוא ראובן לפעמים. נכון שבכללות יש לכל אחד את המסילה שלו, אבל יש את הזמנים שכל אחד מקבל את המסילה של השני, לא רק את התוצאות של השני, ולא רק דומה לשני, הוא נהיה השני. זה מה שיעקב רוצה, שאנחנו נדע שהדרך המיוחדת של עבודת השם, שהיא שונה ממה שאנחנו רגילים בדרך כלל, אנחנו חייבים בזמנים מסוימים להיות כאלה, ממש כאלה, לא דומים לזה, ממש להיות כאלה, כמו הדוגמאות שהבנו, שתורתו אומנותו, וזה הלכה למעשה. כמו ש... שמעתי פעם מהמנהל של בית ספר בית סמינר בית רבקה בכפר חב"ד, הרב שמואל חפר, אז יהודי שגר היום בבני ברק, הוא סיפר שהוא היה לפני שנים, אולי 30-40 שנה, הוא היה אצל הרבי ביחידות, והוא אמר לרבי שרוב העסקנות שלו, והוא עסקן גדול ופועל בהרבה עניינים, אז לא יוצא לו כל כך ללמוד, הוא רואה שזה בא על חשבון לימוד התורה שלו והוא לא יודע מה לעשות. אז הוא סיפר, מה אמר לו הרבי? הרבי אמר לו, שתתאר לי איך נראה המשרד שלך. הוא תיאר שיש לו משרד, יש לו חדר, שתי דלתות, נכנסים מפה, המזכירה יושבת שם, ואנשים יכולים... תיאר. אמר לו הרבי ששעה ביום תנעל את שתי הדלתות מבפנים שלא יוכלו לפתוח מבחוץ, תנתק את החוט טלפון שאי אפשר ליצור איתך קשר, ובשעה הזו אתה לא נמצא, אתה פותח ספר ואתה לומד, אין שום דבר בעולם. והוא אמר שהוא ככה המשיך במשך שנים רבות. זאת אומרת שמה שנדרש, אתה מנהל 23 שעות ביממה, אתה מנהל את העסק, באופן שאתה יושם בלילה אתה צריך לחלום על העסק שלך. בעל עסק נורמלי חולם בלילה על העסק שלו, כי הוא מונח בזה, אז הוא חולם על זה. אבל שעה אחת שאתה מקדיש ללימוד תורה, שזה יהיה שעה כאילו אין לך שום דבר בעולם. כמה שזה נראה דמיוני וקשה, זה הפסוק הזה שלמדנו השבוע, שיעקב אבינו מלכתחילה מברך את כולם בברכות של כולם. זאת אומרת שכל אחד יכול לקבל את הכל. הוא לא יכול להגיד זה לא שייך אליי, והוא יש לו אהבת השם כזו גדולה ואני לא שייך לזה. אתה יכול בנקודת זמן מסוימת להיות בדיוק ככה. וכנ"ל בקו השני של יראת השם. זה יחסית לזמן שהוא מסוגל, כי התפקיד שלו בחיים באופן כללי הוא להיות בעל עסק, להיות בעבודה של יראת השם וכדומה. אבל אתה חייב שיהיה לך את המינון המתאים, כל אחד, איש אשר כברכתו, איש כל אחד לפי מה שייעץ לו הצלך הרב שלו וכדומה. כל אחד חייב שיהיה לו את הכל. לא ייתכן שאנחנו נרגיש שההוא שנמצא במסילה השנייה קרא את הים לגזרים והוא נמצא שם, אז אני לא שייך אליו, או הפסדתי את מה שההוא קיבל. אתה צריך שיהיה לך גם את מה שיש לשני, וזה הייחודיות הזו, וזה מה שמרומד ברשי, שרשי כידוע נקרא יינה של תורה. הסודות הכי גדולים נמצאים ברשי. רשי ראה גם את התנחומה וגם את הבראשית רבה, אבל הוא לא העתיק אותם, הוא כתב משהו אחר לגמרי. על פניו זה נראה אותו דבר, מי שקורא את זה בשטחיות זה נראה אותו דבר, אבל אם מעמיקים בדבר רואים שזה רמות שונות בהתחברות ליהודי אחר, לקו המיוחד של יהודי אחר. וזה מה שרבי מסיים פה את השיחה, הרי כשיעקב אסף אותם המטרה הראשונה הייתה כדי לגלות להם את הקץ. אחר כך הסתרקה מהם שכינה והתחיל לתת לכל אחד את הברכה האישית שלו. אבל למה התורה מספרת לנו שהוא רצה לגלות את הקץ וזה הסתלק ממנו? אז בעצם אנחנו נקבל מזה רק חלישות הדעת שהפסדנו. היינו יכולים לקבל את הגילוי קץ והפסדנו. אומר הרבי שהתורה נותנת לנו כאן גם את הסוכריה לדעת איך מגיעים לגילוי הקץ. אספו ואגיד לכם. אם אתם תתאספו, מה פגוש תתאספו? תהיו כולם ביחד באופן שבאמת תקבלו אחד את העניין של השני, תהיו באמת תאספו באחדות, אז בסופו של דבר ואגיד לכם את אשר יקחה אתכם. אז באותו רמה, באותו זמן, היה חסר באספו המושלם של בני יעקב. לא היה להם את האחדות המלאה, אז באמת נסתלקה ממנו שכינה. אז הוא נתן לכל אחד את הקו שלו ואת הדרך שלו. אבל בסיום הדברים הוא חוזר ואומר להם, איש אשר כברכתו בירך אותם. חוזר ואומר להם, זה לא סתם. אחרי שהוא נתן לכל אחד את הקו שלו, דע לך, דו לכם כולם, שבסופו של דבר כולם צריכים לקחת את הכל. וכשכולם ייקחו את הכל, זה יהיה האחדות האמיתית. מדוע? כי חוסר האחדות נובע כשאני חושב שהדרך שלי היא הכי נכונה, והשני הוא בכלל לא הולך בדרך הנכונה. הוא בכלל לא כל... אני הולך במסלול בקריאת ינזה, והשני בכלל לא הולך למסלול הנכון. וכשאני חושב כך, אז לפעמים זה יכול להיות לשם שמיים, ונהיה פירוט גדול בין אחד לשני. בא יעקב אבינו ואומר, תדע לך שמלכתחילה לך יש את הדרך הזו, ולא יש דרך אחרת, והוא גם קיבל את זה מיעקב. יעקב כאבא נתן את כל הדרכים לכולם. וברגע שנבין שכל הדרכים שייכים לכולם, אז אני צריך מפעם לפעם לקחת את הדרך שלו גם. יש דבר טוב בדרך הזו שאני גם צריך להשתמש בה. ואם אני יודע שגם בדרך שלו יש דבר טוב שאני צריך להעתיק אותה ולהשתמש בה, והוא גם יסתכל עליי אותו דבר, ויגיד גם בדרך הזו יש משהו טוב וגם אני צריך לקחת אותה. כשכולם יקחו את הדרכים של כולם, זה יהיה האספו האמיתי, אז ויגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. זה יביא את גילוי הקץ, זה יביא את גילוי משיח. זה האחדות אמיתית שעליה אנחנו צריכים לעבוד.
אז הברכה הכללית, זה מאחד את כל...